אנחנו בדף י' חס עומד א', י' ז' עומד בייז ממש למטה, אומר לרבין אל הרובה, מה יהיה הדין? כוספי כשבעל כתב גט לאשתו, אבל עדיין לא מסר לה, רק אוי ספי בכיס, הניח את זה בכיס שלו, לאופן כזה, שאם היא תתפייס איתו, די מפייס, אם היא תתפייס איתו, תפייס. בוודאי לא ייתן לה את הגט. אם היא לא, אם היא לא תתפייס איתו, ייתן לה את הגט, עוד חודש, עוד חודשיים. אז אם אפשר לעשות כך, מהי? מה כל התקנה של כתיבת זמן בגט, כשהוא יכול לתת לה את הגט זמן מאוחר יותר? הרי שתי הטעמים, גם שמייחה פה וגם את הטעם של פרס נפס מלוק, באופן הזה של התקופת הביניים שבין כתיבת הגט לנתינת הגט, שייך שני הטעמים האלו. ואם כך, למה? יהיה קשר, אם כך, זאת אומרת, הרי קשר באופן כזה, ואם כך, מה הועילו חכמים בתקנתם לכתוב זמן? אומרת, הגמורה אומר לאירו ואומר לרבין אלוהים, מקדים, הנה יש פורנוס אל הנפשי. בן אדם לא עושה כזה דבר, זאת אומרת, עכשיו הוא מדבר מצד המציאות. אף אחד לא עושה כזה דבר לכתוב גט לעצמו, שיהיה לו מוכן, והיה, אם ירצה לגרש, שיוכל לגרש. כי בן אדם לא אוהב להקדים פורנות לנפשו, זאת אומרת, אף אחד לא אוהב להקדים צרה. צרה מאחרים, לא מקדימים. כמו שאומרים, דייה לצרה בשעתה, כשהגיע הזמן הגט, הוא ייתן לה, ויכתוב לה, בשמה לא להכין לגט, אף אחד לא עושה כך. אומר לערב, הנה לרבה, שכמו כן קשה כך, הגית עם הבוים במדינה סיום, דמיכתב בניס, ולא יקוב, ולא ימות, האטיש, גיטים כאלו שבאים מחוץ לארץ, ולוקח חצי שנה עד שהספינה מגעת. אז בתקופה שבין הכתיבה בחוץ לארץ לבין הנתינה בארץ ישראל, מוי לחכום בתקנוסים, בתקנוסים, כלומר, הרי באופן כזה בזמן הביניים הזה שבין הכתיבה לנתינה, שייך עם שני הטעמים, גם פירות נכסי מלוך, גם שמייך הפל בסחו איסוי. אומר לי, אנא קולי איסלו, גט כזה שבא ממדינת הים, יש לו קול, ובמילא אם האישה תזנה, וכשיביאו לבזן את הסיפור הזה, היא תיתן, שהיא עלתה גרושה באותה שעה, היא תצטרך להוכיח מתי הגט הזה בא לידה, היות ויש קול שהגט הזה בא מדינת הים, ולא יכול להיות שיצא מזה קלקול, כי הדבר יבוא לידי בירור. כך אומר רשי. רשי אומר שהיא תצטרך להביא גט, ראיה מתי בא הגט לידה. אז תוספות מקשים ועוד ראשונים, מקשים קושיה מאוד חזקה. לגבי פירות נכסי מלוק, היא באמת לא תוכל לגבות את הפירות מן הלקוחות, על פי התאריך שרשום בגט, עד שהיא תוכיח מתי היא קיבלה את הגט. אבל לגבי השאלה של שם יחפ על בזכו ישראל, לגבי אם היא זינתה באותה תקופה, איך אפשר להרוג אותה מספק? הרי כל הדבר הזה שם יחפ על בזכו ישראל, זה היות והוא מרחם עליה שרוצים להרוג אותה בתוך מיסס בזדן, אז לכן אנחנו חוששים שיגיד שייתן גט ללא זמן ויגיד שלא הייתה גרושה. אבל למעלה אי אפשר להרוג אותה, כי אי אפשר להרוג מספק. כי היות עכשיו היא גרושה, ואנחנו לא יודעים אם באותה תקופה הייתה גרושה. הספק נפשות להקל. אז לכן אומרים התוספות שיש קול שהגט לא נמסר בזמן הכתוב. ולכן בית דין באמת יבררו עד הסוף מתי נתנו לה את הגט. כמו כן, העדים מסיר... אומרת הגמורה, איתמר למדנו, מאמסי מוינים לגט. יש הלכה בידוע, למדנו בקסובס, למדנו ביבומס, שכשאישה מתגרשת או התאלמנה ורוצה להינסה בשנית, צריכה להמתין 3 חודשי הבחנה כדי שאם היא תתעבר מבעלה השני, שנדע בבירור שהוולד הוא באמת מהבעל השני ולא מהראשון, כך שאם אנחנו עושים פסק זמן של המתנה בין הבעל הראשון לבעל השני, של 3 חודשים, שאז מתחיל להינקר, אז מתחילים להכיר את העובר, אז במילא ידעו שאם היא תתעבר זה מהבעל השני ולא מהראשון. אבל אם לא היו ממתינים, לא היה אפשר לדעת מאיכן הולד, האם הראשון או מהשני. אז מאיזה דקה מתחילים להמתין את 3 חודשים? רב אומר, משעס נסין, רב אומר, שמונים את זה משעת נתינת הגט, ושמול אומר משעת כסיב הסגט. מה זקיף לו רב נוסמו ששואל קושיה לשמואל? יו, אמרו שתי נושים בחוצר, זו אסורה וזו מותרת, כשיש לבעל אחד שתי נשים, לפני אחד רק. והוא נסע לחוץ לארץ, לא רוצה שהם יישארו אגונות אם יקרה משהו בים, אז הוא נותן להם לשתיהם את הגט. לאחד הוא כתב בראש חודש אלול, לשנייה הוא כתב בראש חודש חשבן. זאת אומרת, לזה ש... אז לפי שיטת שמואל שולחים אחרי כסיבה, לראשונה מחכים אלול תשרי חשבן, בראש חודש כסלו, היא כבר תוכל להינשא. אבל השנייה צריכה להמתין עכשיו עוד שני חודשים, מלבד חשבן, חשבן כסלו תבט, כי הרי היא קיבלה, אלה כתבו את הגט מאוחר יותר. אז יהיה מלצד את מי אצל אנשים, לא ידעו למה האישה האחת שלו כבר מותרת להינשא עוד חודש. אישה השנייה שלו מותרת להינשא רק עוד שלושה חודשים. תלוי מתי הוא כתב את הגט. אומר לי הבאי, זה לא קושה, כולם רואים את התאריך, אז יודעים, מבינים. זהו זמן גיטו מחייה חולר, וזהו זמן גיטו מחייה חולר. תנא כבוס דרב, למדנו כמו רב, תנא כבוס דשמיל, תנא כבוס דרב, השלח גט לאשתו למדנו בברייסי. כשאחד שלח גט לאשתו, ונשתו השליח בדרך שלוש חדושים, המתין שלושה חודשים עד שהגיע למקומו. זאת אומרת, עד שהגיע למקומה של האישה, לקח לו המתנות, בתי מלון, זה היה דרך רחוקה, שלושה חודשים. אז נמצא שכבר עברו שלושה חודשים מאז שבעלה הראשון היה איתה, עד עכשיו. צריך להמתין מכל מקום, כשהגיע הגט ליודו, צריך להמתין שלושה חודשים. צריכה להמתין שלושה חודשים נוספים, משעת נתינת הגט. ולגט יושן חושש, זאת אומרת, כי הרי יש לנו כלל, המשנה אומרת, שבן אדם, אם הוא כתב גט לאשתו, אחר כך הוא יתייחד אימה, עוד פעם אחרי כתיבת הגט, הגט הזה פסול, זה נקרא גט ישן. למה? כי אנחנו חוששים שמא יאשה את מסירת הגט שבידו תקופה מסוימת, ובין לבין יבוא עליה ויהיה לו בנים ממנה, אחר כך הוא יגרש אותה. יעברו כמה שנים, אנשים יסתכלו על הגט, יראו שהיא כבר הייתה גרושה כמה שנים לפני זה. כי לא יזכרו שנתינת הגט היה כל כך זמן מאוחר אחרי כתיבת הגט. יציעו לה, אז על הבנים שלה, זאת אומרת שהם פגומים. ולכן אמרו חזל, שגט ישן, שהיה ייחוד, הבעל התייחד עם האישה אחרי כתיבת הגט, תרם נתינת הגט, הגט הזה פסול. אז עכשיו אומר רב, לא צריך לחשוש לזה, שהרי לא נסייחת עמו, הרי מדובר פה שהשליח יצא עם הגט לעבר האישה שהיא גרה במקום אחר לגמרי, היא לא הייתה עם בעלה, אז הם פה גט ישן, והרי כבר עברו שלושה חודשים, מכל מקום אומר הברייסה, שצריך להמתין שלושה חודשים נוספים. זאת אומרת, כשיטת רב, שהם ממתינים את שלושה חודשי ההבחנה, משעת נתינת הגט, ולא משעת כתיבת הגט. תניא כבר עושה את שמואל, אמר שליש גט לאשתו, אחד שהפקיד גט עבור אשתו ביד שוליש, ואומר לו, אמר לשוליש הזה לשליח, אל תתנאו לו אלו לך, השלוש חדושים, אחרי שלושה חודשים תתן לה את זה. מי שנוסנה לו, ברגע שהוא נתן לה את הגט, זאת אומרת, משעת נתינה, מותרת לנוסם מיד. אז לכאורה, זה ממש כמו שמואל. למה כמו שמואל? כי אתה רואה שברגע שעברו שלושה חודשים משעת כתיבת הגט, אז ברגע שהוא נתן לה את הגט, לא מסתכלים אחרי נתינת הגט, רק אחרי כתיבת הגט. ולגט יושני חושש משרי לנסיעה חדימו. הרי בעלה לא נתייחד עם כל אותה הזמן. אז יש לך ראיה כשיטת שמואל שהולכים אחרי כתיבת הגט, ומאז בוחנים את, נותנים לה את שלושה חודשי ההבחנה. רב כהנא ורב פאפא ורב אשר עובדי משעת כסיבה, הורו לתת שלושה חודשים משעת כסיבה, ואילו רב פאפא ורב אינו ברי דרב שיעור עובדי משעת נסינה כשיטת רב. הלכה משעת כסיבה כשיטת שמואל. אומרת הגמרא הלאה, אנחנו יודעים שיש הלכה של שמיטה, יש בזה שתי דינים, יש שמיטת קרקעות ויש שמיטת כספים. שמיטת כספים, הכוונה שהתורה הקדושה אומרת, כל מה שיודי, כלומר, כל אחד שיש לו חוב על השני, כשמגיע שנת השמיטה, הרי החוב נשמט, ואין למלווה זכות לדרוש מהלווה את חובו. זה כתוב בתורה. אבל מה? אנחנו נראה אחר כך בדף למדבוב, שהילל הזאת מתיק פרוסבול לישראל, שכותבים שטר פרוסבול, שהכוונה הוא שהמלווה מוסר את חובו לבית דין, ובית דין, וזה לא נאמר את הדין של שמיטת קרקעות. כתוב לא ייגויס עזרי איו. אבל מה שאין כן, מעשה בזדן, כל מעשה בדין, לא נשמתים. כלומר, השביעית משמטת רק חובות כאלו שבין אודם לחברו, אבל לא, אי אפשר לתבוע בדין, זאת אומרת, אי אפשר להשמיט חובות שחייבים לבית דין, וכמו כן, כל מעשה בית דין, שחוב כזה שהדין, הבית דין מחייב אותו, בזה לא שייך שמיטה. זאת אומרת, בזה חייבים לשלם. בנוגע לכתובה, מה זה כתובה? התחייבות ממונית שהבעל התחייב לאשתו, אם היא פסולה 200 זוז, ואם היא לא פסולה 100 זוז. אז גם כן כסובה נידונת כמו מעשה בית דין, ולא נשמטת בשנת השמיטה. זאת אומרת, אם עבר שמיטה על אישה גרושה, היא לא הפסידה את הכסובה שלה, לא איקר כסובה ולא תויסס כסובה. אומרת הגמורה, אבל יש אופן שכן. איתמר, מאימס הכסובה משמטת, באיזה אופן ובאיזה תקופה הכסובה נהיה כמו שער חוב שהשמיטה כן משמטת אותה? רב אומר משטיב גויים וטיז גויף. הכוונה, טיב גויים, האישה קיבלה חלק מהכסובה, ביקשה וקיבלה חלק מתשלום הכסובה, והיתרה נשאר עכשיו כמו חוב, כמו הלוואה, שזה שנת השמיטה כן משמטת. ואילו ותזכוי, והכוונה, כמו שגמרא אומרת, משעת העמדה בדין. ושמואל אומר, פוגמו אף על פי שלא יזוקפו, זוקפו אף על פי שלא יפוגמו, גם כן אחד משני הדברים, מספיק שהיא מפסידה את החוב הזה, שהחוב הזה, הכסובה, ההתחייבות הזה, עובר כסתם הלוואה, והיא מפסידה את החוב משנת השמיטה, היות ויש שמיטת כספים. תנא כבר סדר רב, תנא כבר סדר שמואל, תנא כבר סדר רב, מאמס הכסובה משם אתס, מי שטיב גויים וטיז, כואב שניהם. כשתיפרה האישה קצת מהכתובה, וגם כן תעמיד את יתרת חוב והכתובה בתורת מלווה, כמו שגמרא אומרת, משעת המדע בדין. פוגמו ולא יזוקפו, זוקפו ולא יפוגמו, אינו משמטס עד שתפגוים ותזכויים, שניהם צריך להיות. תנא כבוסי לשמואל, אוינס, שהתורה אומרת, כשאחד מאנס פסולה, נער פסולה, הוא צריך לתת לאבא 50 כסף. כנס, כשאחד מוציא שם רע לאשתוי, פסולה, ומצאו שהוא דובר שקר, הוא חייב לתת 100 כסף לאבי הנערו. ופיתוי, ש... המפת הנער הפסולה, גם כן צריך לתת 50 כסף לאבי הנער. כסובה סישה, כל הדברים האלו, שזוקפום במלווה משמטת. ברגע שהגמרא אומרת, זוקפום לכוונה משעת המדע בדין, אז הרי זה נהפך כשער חוב רגיל, ושנת השמיטה משמטת את החוב. ואם לאו, אבל כל עוד שלא זקף את זה במלווה, אין משמט. מהם זה נזקופם במלווה? משעה, שמוד בדין. ממתי שבאו לדין, זאת אומרת, תבוא אותם לדין תוירה, מאז עובר החוב הזה כסתם חוב שהשביעית משמטת. אומר שמואל, כסובה כמיינסה בזדן דמיה. מה זה נקרא מיינסה בזדן? מיינסה בזדן הכוונה, בזדן אחרי שגומרים את כל הדיונים ואת העדויות ואת הכל, אז הבית דין הרי כותבים את הפסק דין, חותמים על זה וזה נקרא מיינסה בזדן. הפסק דין זה דבר שיוצא כל אחד יודע שיצא פסק דין מהבית דין, ולכן מי שנתחייב על ידי הפסק דין, הנכסים שלו משתבדים מיד, וגובים בו מזמן כתיבת הפסק דין, אפילו אם החתימה הייתה עוד יום. אומר עכשיו שמואל, כסובה זה גם דין כמו מייסה בזן, זה כמו פסק דין, ואם היה הכתיבה של הכסובה היום והחתימה בלילה, הולכים אחרי שעס הכסיבה ולא אחרי שעס החסימה. מה זה בזן ביום, הכתיבה זה ביום והחתימה יכול להיות בלילה, נחתום בלילה, כלומר, לא חייב להיות ככה, ואם היה ככה, וזה נקרא שכאילו הכל היה ביום, אף כסובה נכתבס ביום ונכתמס בלילה. למה? היות ויש גם כל חופה, שנכנס לחופה, והשיבוד חל ביום הכתיבה, אם נכנסה בו ביום לרופה. אפילו שעדיין לא היה החתימה. התוסס דנים, האם הדברים זה דווקא לגבי עיקר הכסובה, אבל לגבי תוסס ייתכן שאין לו כל? יש דיונים בראשונים על זה. רש אומר עוד נקודה, ששיבוד הכתובה חל גם ללא השטר. למה? כי הבעל, מכוח העניין הזה של השמחת נישואים, משבד את עצמו, תקף לכל מה שאמר, ולכן הוא משובד תקף משעת הכסיבה, הכסיבה, ולא צריך לחכות, זאת אומרת, לא, זה לא שייך לחסימה. אומרת הגמורה שמייסי אוהה כך אוהה, כסובסי דרבחיה ברב, איכתב ביום ואיכתום בלילה. הכסיבה הייתה ביום והחתימה הייתה בלילה. אב ורב אוסם, רב היה שמה ולא אומר לו ולא ימיד, לא אמר להם שום דבר. זאת אומרת שהוא סובר שזה לא נקרא כתובה כמו שטר מוקדם. זאת אומרת הגמורה למק שמואל סביר אלי, שמכשיר כסובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה. אומרת הגמור, לא, אין ראייה, הסוכן בו איסו עניין אב. זה משהו אחר, היות, ומשעת הכתיבה עד שעת החתימה היו עדיין עוסקים באותו עניין, לכן סובר רב שזה קשר. דסניה, אומר רב, לא זה ברב צודק, לא ישון. מתי אנחנו אומרים שפסול שטר כזה, שנכתב ביום ונחתם בלילה שטר, אלא כשאין הסוכן בו איסו עניין. אבל הסוכן בו איסו עניין, אבל אם יושבים עדיין באותו עניין ודנים, ורק באה, כבר עבר הזמן ובאה השקיעה וצאת הכוכבים ואז חתמו באופן כזה היות במשל כתיבה יש לה שטר קול אז זה לא נקרא כשטר מוקדם ויהיה קשר אבל אם לא עסוקים באותו עניין יהיה פסול, זאת אומרת אין ראייה שרב יסבור כמו שמול למדנו במשנה רב שימא מכשיר כזה גט שנכתב ביום ונחתם בלילה אומרת הגמור אמר רוב ומה הייתה מדי רב שימא למה הוא מכשיר כזה גט כסובה, כיוון שנוסן אין אוב לגרשו, שוב אין לו פיירויס. מה צריך לחשוש? אין על מה לחשוש. הרי ברגע שהבעל רוצה לגרש את אשתו, עדיין לפני, לפני החתימה, ברגע שהוא מתחיל לכתוב גט, אז הוא רוצה לגרש אותה. אז במילא נמצא שאין לו באמת זכות לאכול את הפיירויס נכסים לגבולו למכור. ואם כך, האישה באמת זכאית לטרוף, לגבות על די הזמן שכתוב בגט, את הפיירויס נכסים לוג, זה באמת היה שייך לה, הוא לא היה רשאי לא לאכול ולא למכור. אומר יש לו, כי יש לו, איכשי רב שימן אלו לאלתר. מתי רב שימן מכשיר? רק כמו שכתוב במשנה, נכתב ביום ונחתם בלילה, שזה זמן מועט בין החתימה לכתיבה. אבל מכאן ועד עשור יומים, אבל אם זה לוקח 10 ימים, ודאי יותר, לא, באופן כזה רב שימן לא מכשיר. למה חיישין אין שם אופייס? ייתכן שהבעל התפייס עם אשתו באותם ימים. ואם כך התייחד עם אבא זה כבר גט ישן. גט ישן שהיה איחוד בעל ואישה אחרי כתיבת הגט, הרי פסול. ורבי יוחנן אומר, אפילו מכאן ועד עשור יומים, אם איסי דפייס, כל איסלי למילסי. אם היה באמת אכן כך שהתפייס עם אשתו, היה לזה קול, והיו שומעים מהדבר הזה, ויות ואין כזה קול, אנחנו לא צריכים לחשוש שמה התפייס, ולכן, גם גט שהיה הכתיבה היום והחתימה אחרי 10 ימים, לשיטת רב שימן, על יבד רבי יוחנן, יהיה קשה. התמלמדנו, אומר לעשור, בעל אמר לעשרה אנשים, כיסו גט לאשתי. אומר רבי יוחנן, 2 משום עדים, 2 הם בהגדרה של עדים, בתורת עדים, וכולם שאר 8 אנשים, זה רק, הם צריכים להיות שם, זאת אומרת, הם צריכים לכתוב ולחתום, רק בתורת תנאי, לא בתורת עדים, משום תנאי. ורשלוקי שאומר, כולו משום עדים. כולם עדים, כי הוא אמר, כיסו גט לאשתי. שואל את הגמור, איך אדום? אילי מדלוי אמר לו, כולכם. ואותנן, כשבעל אמר לעשרה אנשים, כיסו גט לאשתי, איך עוד כויסב, ושניים חויסמים. זאת אומרת, שלא כולם צריכים לחתום. הרי אנחנו רואים, כשהוא לא אמר, כולכם, אז אפשר לומר שרק 2 הם עדים, והשאר רק כצופים מן הצד, אבל לא בתורת עדים ממש. אלו, אומר לו, כולכם, הוא כן אמר כולכם. באופן כזה, יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם כולם צריכים לחתום בתורת עדים, או שמספיק ש2 חותמים בתורת עדים, והשאר זה רק בתורת תנאי. שאלת הגמור, מה נפקמיני בעצם, אם אתה אומר שכולם צריכים לחתום, מה אכפת לי אם 8 האנשים האלו חותמים בתורת עדים, או רק בתורת קיום התנאי שהבעל דרש את זה? מה בינינו? כי בינינו דו חוסום בתרי מינינו, כשחתומים 2 אנשים ביומי. והנך שאר 8 חתמו רק אחרי 10 ימים. אז אם אנחנו אומרים משום תנאי הם צריכים לחתום, אז מה אכפת לי שהם חתמו אחרי 10 ימים? קשר. מה נדומה משום עדים שכולם עדים? פסול, כי צריכים לחתום ביום. אינה מגדון שנמצא אחד מהם קרוב ופסול, היה אחד מהם קרוב ופסול. אז אם אנחנו אומרים שכולם צריכים לחתום רק בתורת תנאי, כשר. אבל אם אנחנו אומרים שכולם בתורת עדים, פסול. למה? כי יש לנו הגדרה, קט עדים, שנמצא אחד מהם קרוב ופסול, אפילו הקט היא של 100 עדים, כל הכיתה נפסלה. זה נחשב כחטיבה אחת. אז במילא, אם אנחנו אומרים שאם כל העשר האנשים כאן הם בתורת עדים, והיה קרוב ופסול בין העשרה, הוא פסל את כל הכיתה. אבל אם זה רק בתורת תנאי, לא שייך שם את הדין. אומרת הגמורה, איך עושום בתחילה קרוב ופסול. אם היה אחד משני החתומים, שפה בסיפור הזה, כשאמר לעשרה כתבו, היה אחד משני החתומים, הראשונים היה קרוב או פסול, הרי קרוב או פסול, התורה אומרת שבונים לא יומסו אובס על בונים, ובונים לא יומסו על אובס, הגמרא לומדת בסנהדרין, שיש פסול של עדות בנים על אבות, ואבות על בנים, וכמו כמו שהגמרא, המחבר אומר שם בסימן למדי, בחודש משפט, בדיוק את סדר הקרובה שפוסל על בידים. כמו כן לגבי רשע, כתוב בתורה מפורש, על תושס יות חוים ראש אוליוס עד חומוס, רשע פסול לעדות. אז פה היה, בהתחלה היה קרוב או פסול חתומים. האם אנחנו אומרים שבאופן כזה שקשר או לא? זאת אומרת, ייתכן שכולם ידעו שעכשיו פסול, היות והקרוב והפסול חתמו ראשונים, אז נפסלה כל העדות. אז אומר לקושר ואומר לפוסל, יש כאלה שאומרים קשר ויש כאלה שאומרים פסול. הגמרא מסבירה. אומר לקושר, יש אומרים שהגט קשר, תנאי הוא, היות והבעל לא רצה, זאת אומרת, הבעל שאמר שכולם יחתמו, אין כוונתו שכולם ממש יחתמו בתורת עדים, כי הרי הבעל גם לא רוצה שיהיו שם קרובים ופסולים. ולכן שני אלו הם רק בתורת תנאי, לא בתורת עדות, לכן הגט קשר. אומר לפוסל, דוס להחליף ובשתורס דלמה, אנשים לא ידעו, אנשים יחשבו שבוודאי הראשונים האלו חתמו לשם עדות, ואם יחשבו את הגט, יגידו שכל השטרות ככה קשרים. אומרת הגמורה, אהודה אומר לי לעשור, היה יהודי שאמר לעשרה אנשים, כיסו גט לאישת, תכתבו ותחתמו גט לאישתי. חוסום ביתרי מיניו ביום, שני מהאנשים האלו, שניים חתמו בו ביום, והנה רשע חתמו מכאן עד עשרה ימים. עושה לקמד רב שוע בלוי, אומר לי, אמר לי רב שוע בלוי, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעה שדחק. הרי רב שמעון מכשיר גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, אז אם יצא פה חז חלילה שאלה של עיגון, למשל אם המלך בבעל לדרכו, או שאם היא כבר ניסית לאדם אחר, אז אפשר לסמוך עליו בשעת הדחק. שואל את הגמורה, ואומר רשלוקש, רשלוקש אמר שרב שמעון מכשיר רק כשיש זמן מועד בין הכתיבה לחתימה, לא יכשיר רב שמעון אלו לאלתר, אבל מכאן עד עשור היום הם לא, הוא לא יכשיר. ואם כך, נמצא ש... למה רב שמעון בלוי אומר שזה קשר בשעת הדחק? אם עבר עשרה ימים, רב שמעון לא מכשיר בכלל. אומרת הגמורה, בהי כרבי יוחנן סביר לי. רב שמעון בלוי בנקודה הזה יסבור כשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן חולק על רשלו, כשבסובר שרב שמעון מכשיר גם מכאן עד עשרה ימים. שאלת הגמורה ואומר רבי יוחנן, אי אפשר לומר כך, כי רבי יוחנן אומר שכשהבעל אומר לעשרה אנשים, כולכם כיסוי וכיס מוגט לאשתי, אז רבי יוחנן הרי חולק בכלל הראשו, כשבסבר ששניים משום עדים, וכולו משום תנאי. ואם כך, נמצא שבאופן כזה, גם לשיטת חכומם יהיה כשר, לא רק לשיטת רב שמעון ובשעה זדחק, כי הרי לשיטת רבי יוחנן הגט הזה כשר לכתחילה. שרי, זה לא נקרא גט מוקדם, שרי שני עדים קשרים חתומים עליו כדת וכדין, והשאר זה רק משום תנאי. אומרת הגמורה, בהאי כרשלוקש סביר אלי. רב שמעון בלוי בנקודה הזה, יסבור כשיטת רשלוקש שסובר, שלא שניים משום תנאי, משום עדים והשאר משום תנאי, רק הוא יסבור כרב יורך, כרשלוקש, שכולם משום עדים. ולכן הוא צריך להגיע לזה, שרק עליו את רב שמעון ולסמוך עליו בשעה שדחק.